אנחנו נמשיך במדרש שכבר התחלנו אותו בשבוע שעבר. למעשה בשבוע שעבר התמקדנו ברעיון רוחני שיוצא מהמדרש. אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. הסברנו את הקשר שבין הלכה לאגדה במדרש הזה. למדנו שעל האדם להמשיך בעבודתו הרוחנית, בעלייה במעלות הקדושה והיראה, למרות שיש לו קשיים, למרות שהוא סובל מירידות רוחניות, עליו להמשיך ולאחוז במדרגה הגבוהה של עבודת השם. זה לימד אותנו הרב בכמה פסקאות שראינו. אבל אחרי שראינו את כל הדברים האלה, לא עיינו די במדרש עצמו. עברנו מסר רוחני, אבל לא עיינו די במדרש. והעיון היום במדרש יעניק לנו רבדים נוספים של עניינים פנימיים. נקרא את המדרש שוב. עוד פעם, תהיו ערים לסמלים. המדרש הזה יוביל אותנו למדרש נוסף. גם בוא נעין. מעשה במקום אחד שהיה הרוד והיה מזיק את הבריות. באו והודיעו לו לרבי חנינה בן דוסה. אמר להם, הראו לי את חורו. הראו את חורו, נתן עקבו על פי החור, יצא ומשכו הרוד ומת אותו הרוד. נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש. אמר להם, ראו בניי, אין הרוד ממית אלא החטא ממית. באותה שעה אמרו, אוי לו לאדם שפגע בו הרוד, ואוי לו להרוד שפגע בו רבי חנינה. אז כבר את הסיפור למדנו שבוע שעבר, רק זה היה כדי להזכיר. כמו שסימנתי כל מיני דברים, אני חושב שצריכים לימוד. קודם כל החיה הזאת. החיה הזאת שנקראת הרוד היא חיה מאוד מאוד מוזרה. דיברנו על מיזוג, אתם זוכרים מה רש"י לימד אותנו? על מיזוג של נחש וצב. נחש וצב, רש"י על ויקרא, כבר הביא לנו שהצב הזה, זה לא צב, כתוב בלעז שם שזו קרפדה. אז זה בעצם מיזוג של נחש וקרפדה. כן. איזו חיה מוזרה כזאת. סוג של אכלאה שהיא לא בגדר הטבע. כן, נחש וקרפדה לא מתחברים. הרב בניה כותב שהמיזוג הזה בין הנחש לבין הקרפדה הוליד איזו מציאות כזאת שמציאות של כלאיים. מציאות שלא לא מתחברת. עוד ניגע בזה. הערוד הזאת, אותה חיה הזאת מזיקה את הבריות. הבריות, במקרה שהערוד מזיק אותם, הם לא עושים את מנהג הבריות של היום, כי אם אותנו היה מזיק מזיק, מה היינו עושים? קוראים למדביר. אבל הם בוחרים לקרוא לרבי חנינה בן דוסה. חודשו המדביר, חודשו את המלאכתו, אם יש רבי יוחנן הסנדלר, יש רבי חנינה בן דוסה, מדביר. כן. באו והודיעו לו לרבי חנינה בן דוסה. הודיעו לו. אמר להם, הראו לי את חורו. אני רוצה לראות את אותו חור שיוצא ממנו הנחש. מה זה אומר? על פי דברי המדרש, אותו הרוד היה מזיק את הרבים. מזיק את הרבים, זאת אומרת שהזקו הוא לא הזקו רק לאדם פרטי, הוא בא לזה כללי אותו הרוד. הוא מזיק ציבור. דיברנו על זה שהרוד, כן, מן הנחש הזה, כי הגמרה הזאת היא בעצם קשורה אל הגמרה שראינו לעיל. אותו הרוד הוא מזיק את הבריות. זה הרוד שלא מזיק רק לאדם אחד מסוים. הוא מזיק לציבור. רוצה לומר, האבון, הפיתוי, שאינו ידוע לנו מהו. כי בבין המדרש לא כתב מהו הזקו של אותו הרוד. איך הוא מזיק? כמובן משל, משל לחטא, לנחש הקדמוני. לא כתוב לנו איך הוא מזיק את הבריות? כתוב שהוא מקיש אותה. אבל מה הרעיון הרוחני שעומד מאחורי הדברים? לעניות דעתי, זה לא סתם. בכל דור ודור, כל דור ודור, כל אדם ואדם, יש לו נחש משלו. כן? אז זה לא נשמע טוב. כל אדם ואדם יש נחש משלו. הכוונה היא, לכל אדם ואדם יש לו את הקשיים הרוחניים שלו. את המקומות שהוא נופל בהם, שהוא חלש בהם. אנחנו נעיין אחר כך בתוך הנקודות האלה. אבל הנחש הזה, הערוד הזה, זה היה ערוד כללי. זה ערוד כללי, זה ערוד ציבורי, הוא מזיק את הבריות. הוא לא מזיק אדם ספציפית, הוא מזיק את הבריות. רבי חנינה ומזיקים, זה לא המקום היחיד שאנחנו פוגשים. תקלו בדף בסוף, נלך למדרש אחר, גבו מסופר על מזיק. אומרת הגמרא בפסחים, בדף קי"ב, עמוד ב'. אומרת הגמרא, אל תצא יחידי בלילה. דתניא, לא יצא יחידי בלילה, לא בלילי רביעיות ולא בלילי שבתות. מפני שאגרת בת מחלת, מפני אגרת בת מחלת. היא ו-18 ריבו של מלאכי חבלה יוצאים. וכל אחד ואחד יש לו רשות לחבל בפני עצמו. מעיקר, אומרת הגמרא, ושכיחי כולי יומה. כלומר, יש כזה מזיק, מזיקה, שקוראים אותה אגרת בת מחלת, והיא האגרת בת מחלת הזאת, יש לה 18 ריבו של מלאכי חבלה, לכן אדם צריך מאוד מאוד להיזהר. לא לצאת יחידי בלילה. לא ביום רביעי, בלילי רביעי, ולא בלילי שבתות. אצלי ויהי ערב ויהי בוקר. אני לא יודע מה אצלך. זימנה חדה. פגע ברבי חנינה בן דוסה. פעם אחת, מספר את הגמרא, רבי חנינה בן דוסה הסתובב, פגע בו, פגשה אותו. מפגש בין אגרת בת מחלת לבין רבי חנינה בן דוסה. אמרה לי, אילב דמחריזין הלך ברקי, היזהרו בחנינה ובתורתו, סיכנתיך. יש לך מזל שאתה רבי חנינה. אמר לה, יחשבינה ברקיה, גוזר אני עלייך שלא תעברי ביישוב לעולם. לעולם אל תעברי במקום יישוב. כלומר, אם אני באמת נחשב ברקיה, כמו שאת אומרת, הרי שאני גוזר עלייך שלא תעברי במקום יישוב. אמרה לי, במטות המנח, בבקשה ממך, שווק לי, תניח לי, רווח הפורטה, תתן לי קצת, שאני כן אוכל להסתובב. שווק לה לילי שבתות ולילי רביעיות. אמר לה, טוב, בסדר. ומכאן עומדת הגמרא, מה שראינו לעיל, שבלילי רביעיות ולילי שבתות לא מסתובבים. הסיפור את המוע פה, מה זה הדבר הזה? מי זאת השדה הזאת, ומה עניינה, ומה רבי חנינה, ולמה היא קשובה לרבי חנינה? ומה רבי חנינה נחשב כל כך בשמיים? השם הזה, אגרת בת מחלת, באמת הוא לא מוכר. לא תמצאו אותו כמעט במדרשים. גם והמדרשים שהוא מוזכר בהם, זה בדרך כלל בספרים היותר ויותר מאוחרים. המאשה באמת לא יודע מה, הוא מנסה לאחוז, כי כשאומרים לו שיש איזה מישהי שמסתובבת, הוא רוצה לדעת קצת מה הסיפור שלה אותו אחת. תלה אותה, אומר, את הגרת, תלה אותה באימה. מי זאת אימה? מחלת. מי זאת מחלת? אומר המהרש"א במקור מספר 2, אולי שזה מחלת בת ישמעאל אשת עשיו. שכתוב במדרש, כן? שהוליד ארוחות ושדים, ועל זה נאמר בה ותינה מורת רוח וכו' וכו'. שהוליד ארוחות ושדים. כלומר, אותה אגרת בר מחלת זה בעצם הבת של הנכדה של ישמעאל, הבת של עשיו. עשה דבר הזה.
קודם כל זה בערי דורות אדירים, כן? והיא חיה הרבה זמן המחלת הזאת. לא באמת מחלה. החזיקה מעמד כל כך הרבה שנים, וכאן יש לה מפגש עם רבי חנינה בן דוסה. המפגש הזה מחזיר אותנו לפסוקים בבראשית בפרק כ"ח. והיה עשיו כי ראות בנות כנען בעיני אבי, יצחק אביו, וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות, הנשב לו לאישה. וילך עשיו אל ישמעאל, אומר המדרש, ויקח את מחלת בת ישמעאל הנשב לו לאישה, הם היו מרשעות והוסיף עליהם רשעה. כלומר, חז"ל דורשים אותנו את אותה בת ישמעאל לגנאי. אומרת הגמרא, אמר רבי אליעזר, לו לחינם הלך זרזיר אצל העורב. אלא מפני שהוא מינו. כן, רומז על אותו מדרש, שמספר שלא ידעו, כן, אחד הביא מארץ רחוקה את הזרזיר, ולא ידעו מי הם בני מינו של אותו זרזיר ומה הוא אוכל. אמר לו אותו אדם, תניח אותו פה, העוף שיבוא אליו תדע שהוא בן מינו. לכן, הלך הזרזיר אצל העורב. וכאן יש לנו מיזוג בין ישמעאל לבין עשיו. כלומר, האגרת הזאת היא בעצם הצאצא של ישמעאל ועשיו. כאשר אנחנו מדברים על בן בכלל, זה בדרך כלל לא רק משהו טכני. כלומר, אבא והאימא. יש בזה דבר הרבה יותר עמוק. כאשר אנחנו אומרים שמישהו שהוא בנו, אז הוא נושא הדגל שלו.
תרגום של בן, של בן ובת זה בנת.
בנת.
כאילו זה בניין.
כן. אתה אומר בניין, כלומר בתוך המילה, כן, בן, אב בן, אבן. לכן זה מתקשר לבניין. וכאשר אנחנו מדברים על אישה כזאת שהיא ממוזגת בין ישמעאל לבין עשיו, ודאי שיש בזה איזה רעיון רוחני. אני תמתי במדרש למה אותה מחלת באמת קשובה כל כך לרבי חנינה בן דוסה. אז היא אומרת, אילב דמחרזן הלך ברקיע, היזהרו בחנינה ובתורתו, סיכנתיך. אילב דמחריזן הלך ברקיע, היזהרו בחנינה ובתורתו, סיכנתיך. אומר המהרש"א, יש פה כפל. אילב דמחריזן הלך ברקיע, היזהרו בתורתו, די. למה יש לנו כאן חנינה ותורתו? אומר המהרש"א, כיוון שרבי חנינה היה בו גם תורה וגם מעשים טובים. חנינה זה האדם, והאדם הזה כיוון שיש בו מעשים טובים, וכיוון שיש בו תורה אני לא יכולה להתקרב. טוב, איך זה קשור אלינו? ודאי זה רק קצה החוט. רבי חנינה בן דוסה, במדרש שלנו נפגש עם הארוד. הארוד מסמל את החטא, את האבון, את הפיתוי. וכמו שכבר אמרנו, בכל דור ודור יש פיתוי חדש.
יש אטרקציה חדשה. בכל דור ודור יש את מה שמרחיק את האדם מעבודת השם שלו. אותם בריות בתקופתו של רבי חנינא בן דוסא הרגישו מצוקה. היה איזה הרוד, היה איזה פגע, היה איזה נחש שהרחיק אותם מעבודת השם שלהם. והם לא יכלו להתגבר. הם היו צריכים לאותו אדם שנקרא רבי חנינא בן דוסא שיבוא ויגאל אותם מפגיעתו של אותו הרוד. אומר רבי חנינא בן דוסא, קודם כל תראו לי את חורו. מה זה תראו לי את חורו? תראו לי את הרוד. מה זה תראו לי את חורו? חור זה סמל. כאשר אנחנו אומרים תראו לי את חורו, מה אנחנו מבקשים? נו, נשמע אתכם. מה הכוונה? מקורו. איפה שהוא חי? מאיזה כוח הוא יונק? מאיפה הוא יוצא? כאשר אני אומר תראה לי את חורו, מה השורשים שלו? מה השורשים? רבי חנינא בן דוסא מבקש לדעת מה מקור אותו הרע שנקרא הרוד. וזאת נקודה מאוד חשובה. כאשר אדם נתקל ברע, כאשר הוא נופל בחטאים מסוימים, חשוב מאוד שהוא יבין מה מקור החטא. נסביר. וכאן ההסבר חייב את מה שראינו קודם על רבי חנינא בן דוסא. מחלת, אגרת בת מחלת, יש לה מקור. היא יונקת את כוחה מאיזשהו מקום. ממי היא יונקת? מישמעאל ועשיו. אנחנו מוצאים בחסידות הרבה מאוד מקומות. דבר שנקרא קליפת ישמעאל וקליפת עשיו. קליפת ישמעאל וקליפת עשיו. קליפת ישמעאל וקליפת עשיו מייצגים סוג מסוים של חטא, של אבון. כן. מעשיו יצא בעצם עמלק. כלומר, אנחנו קודם כל מבקשים למצוא את השורש באותה אגרת בת מחלת. אומר רב צדוק, הכתוב במקור מספר 6, הכתוב מרמז על שתי קליפות, עשיו ועמלק, שהם שורשי כל 70 הקליפות. קליפת ישמעאל הוא אהבה וחמדת עולם הזה. מה עם הזדונים? קליפת עשיו הוא הקנאה ורציחה. כלומר, הקליפות האלה מסמלות שני מיני יזקים. האחד שייך לתאוות, והשני הוא עשיית הרע. אגרת בת מחלת לא באה לבד. אגרת בת מחלת באה במדרש, ו18 ריבו של מלאכי חבלה יוצאים ממנה. המספר הזה 18 הוא לא מספר סתמי. מספר 18, תעיינו בזה, מלמד על ריבוי. הוא מלמד על ריבוי.
וכאן מדברים על ריבוי של מלאכי חבלה שהיא מגיעה איתה. רוצה לומר, יש סוגים הרבה 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 של פגעים בעולם. של רע, של רוע. של נחשים שיכולים לפגוע באדם. כמובן שהדברים הם משל. הם משל לכך שכשאדם הולך לבד, יש חשש שהוא ייפגע. יש איזו מערכת שהמערכת הזאת, מערכת רוחנית, הוא לא יכול לשמור על עצמו בשיא טהרתו. הוא נפגע וכל אדם נפגע, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל יש לנו פה איזו דמות מיוחדת, שנקראת רבי חנינה בן דוסה, ורבי חנינה בן דוסה, אגרת בת מחלת לא יכולה לפגוע בו. אותו הרוד לא יכול לפגוע בו. מה מיוחד כל כך באותו רבי חנינה בן דוסה? אז אותם תלמידים מבקשים מזור לפצעים, אז הם הולכים לרבי חנינה בן דוסה, ורבי חנינה בן דוסה אומר, רגע, 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 יש לכם פה איזה חטא? יש פה איזה הזק? אני קודם כל רוצה לעמוד על חורו. לעמוד על השורש שלו. מה סיבת ההזק? לעמוד על השורש שלו, תדעו לכם, זה משהו שאנחנו עושים כאשר אנחנו שווים בתשובה. כאשר אדם שב בתשובה, התהליך של וידוי, חרטה וקבלה לעתיד, זה בעצם לעמוד על חורו. הוידוי הוא הצרה של מה היה החטא. וידוי. חרטה הוא הצער על עשיית החטא. אני עומד על הנקודה הזאת ואני מתחרט. והקבלה לעתיד, נכון, בצורה הפשוטה זה שאני לא אעשה את החטא הזה שוב. אבל קבלה לעתיד אמיתית היא כזאת שמשחזרת את המציאות שהביאה אותי לאותו חטא ומבקשת רפואה לאותה מציאות. רוצה לומר, כמו שהגמרא אומרת, אני אפשיט את זה למילים שלנו, כאשר לעניינים שלנו, כאשר אדם חטא, נניח, כן, החטא הכי פשוט, הוא אכל משהו בלי ברכה, בלי לברך, כן? אז הוא אומר, רגע, בוא נחזור לנקודה. ואחרי שהוא חוזר לנקודה, נראה לכולם פשוט מאוד שהשלבים הבאים של, אמרנו, וידוי, חרטה וקבלה לעתיד הם פשוטים. לא. אדם צריך לחזור אל אותה נקודה שגרמה לו לא להודות לקדוש ברוך הוא, לא לברך. ולמצוא פתרון, להגיד, רגע, רגע, אולי זה בגלל שאני לא אוכל ביישוב הדעת. אני קם והולך בדרך ואוכל בדרך, ובפעם הבאה שתגיע הסיטואציה הזאת לידי, אני לא אעשה את זה. אני לא אוכל בדרך. זאת אומרת, אני מחזיר את עצמי כביכול אל אותו חור, אל אותו מקום שחור, ואומר, רגע, איך אני אמנע ממנו? איך אני לא אכנס אליו? זה הקבלה לעתיד. וכמו שאמרתי, בעניין הזה אתם יכולים לבחור לכם 18,000 מלאכי חבלה. כלומר, כל מיני מקרים ממקרים שונים. אז רבי חנינה מבקש לעמוד על חורו של אותו חטא. הלך רבי חנינה והניח את עקבו באותו מקום. קודם
קודם כל, כן, הראהו לי הזה, זה גם חשוב. הבקשה של רבי חנינה, כמו שאמרנו. אבל זה לא, רבי חנינה פה הוא סמל. רבי חנינה בן דוסה הוא סמל לתלמידי החכמים. לנו. אנחנו נפגשים עם בעיות. אנחנו חיים חיים. אנחנו מגלים שיש פגעים שהם לא רק שייכים לנו, הם שייכים לכלל הציבור. הם שייכים לעם ישראל. הם שייכים לעולם כולו. אנחנו צריכים לעמוד על החור. להיכנס פנימה ולברר למה זה פוגע בכל כך הרבה אנשים. מה קרה? למה אגרת בת מחלת הזאת פוגעת? מהי המחלה שמזיקה? כן, אז אנחנו לומדים גם על התפקיד. רבי חנינה בן דוסה מלמד אותנו על התפקיד שלנו כתלמידי חכמים. לחשוף את הנטיות של הפרט ושל הכלל. מה מוביל אותנו, את העולם, אל החטא? כן?
הוא לא מוצא את החור.
כן, אבל תראה, אני אסביר לך גם למה. כי באמת כשאדם ספון בבית המדרש, אדם ספון בבית המדרש, די לו בדלת אמות של הלכה. לא תמיד יש לו יחסי גומלין עם העולם. כן? לא תמיד הוא מודע לקולות של השוק. ורבי חנינה בן דוסה, יכול להיות שבשבילו, בשבילו, בצורה אמיתית, בכלל לא קושי. אין לו שום קושי עם העבוד הזה. הנה הוא פוגש את אגרת בת מחלת והיא מפחדת ממנו. אין לו שום קושי. ופה הראו לי את חורו, כן, אני רוצה לדעת איזה קשיים יש לכם בחיים. עם מה אתם מתמודדים? ותדעו לכם, אנשי בית המדרש לא מתמודדים עם אותם קשיים שאנשים של מחוץ לבית המדרש מתמודדים. לפעמים אתה קרוי, אתה פותח את האוזן, ואתה אומר, רגע, רגע, מה עם הנטיות? ובעולם הזה אתה צריך ליצור. כמובן שצריך להיות אדם כמו רבי חנינה, ועוד מעט נראה את סגולתו של רבי חנינה. אומר המהרש"א, למה אגרת בת מחלת לא הצליחה להשפיע על רבי חנינה בן דוסה? אומר המהרש"א, כי רבי חנינה בן דוסה אלו שתיים לטיבותה. אחד, שהוא היה תלמיד חכם. שתיים, שהיה בעל מעשים טובים. מעשים טובים אי אפשר לעשות בלי החלק החומרי באדם. רוצה לומר, אני לא יכול לעשות מעשים טובים בכוח המחשבה. אני לא יכול לחשוב על עשיית מעשים טובים, כן? ולתרום לעני שקל. זה לא יעזור. אני חושב לתת לך שקל, זה לא יעזור. מעשים טובים נעשים בעזרת הצד הגשמי שלנו. לוקח רבי חנינה את העקב שלו, ודיברנו, מה זה העקב? העקב זה החלק היותר גשמי, יותר מגושם באדם, החלק שמחובר אל האפר. והוא לוקח את העקב ותוחב אותו פנימה, אל תוך אורו שלה, של הנחש. רוצה לומר שרבי חנינה מחזיק בשלמות הגוף, בשלמות החומר. לא יוכל הנחש להזיק את מי שעקבו טהור. על אף שהעקב סמל לחומר, ביקש רבי חנינה ללמד לתלמידיו כי לא יוכל הפיתוי לפגוע בחומר בתארתו. כאשר אדם הוא מורכב, אישיות מורכבת ממעשים טובים ומתורה, אז גם החלק הגשמי, גם החלק הגופני, קדוש, וגם החלק הרעיוני, הרוחני, קדוש. תמיד, אני לא אומר שזה רע, אני לא... הם שואלים אותי, בחורים, יש להם דילמה. בין עשיית מעשים טובים לבין לימוד תורה. הוא בא אומר, תשמע, אני, יש איזה פרויקט שאני מתנדף בו לעזור לזקנים, אנשים חולים. ומאידך גיסא, יש לי את בית המדרש. אתה לא מכיר, לא, 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 אני מבטל את זה, כל בחור ישיבה יש לו את ה... אז מה לעשות? פעם אני זוכר ששאלתי איזה, כשהייתי בחור, שאלתי פעם איזה רב, קצת... אז הוא אמר לי, מה, חסר בתי תמחוי בירושלים? מה אתה, זה, אילו, אם אתה מחפש לעשות מעשה חסד, לא חסר, אבל זה כרגע לא התפקיד שלך, אתה לא עסוק בזה. רוצה לדחות אותי כביכול מעשיית ה... אבל היא כשבא אליי בחור עם שאלה כזאת, זה... זה באמת לא, לא ברור לי, מה התשובה? מה אני צריך לומר לו? צריך לומר לו תורה? צריך לומר לו מעשים טובים? אני גם מגלה, וזה דבר פלא, שבדרך כלל הדברים האלה נפטרים מעליהם. כלומר, שהאדם באמת מוצא את הנטייה הנכונה לשלב בין החסדים לבין התורה. זה לא בא זה על חשבון זה. זה משלים את זה. כי לפעמים אתה מרגיש שהגוף רוצה גם הוא להתרומם. גם הוא להגיע למדרגה שלמה. וזה הנטייה לעשות חסדים בעזרת הגוף. וזה לא בא זה... זה לא בא בסתירה. זה לא, וזה רבי חנינה בן דוסה, הוא ממזג את המציאות הרוחנית הזאת, ואת ה... גם בחומר. אז בדרך כלל אני לא עונה. גם זה טוב, אני אומר גם זה כמו רב טוב. גם זה טוב וגם זה טוב. ואז הוא מחליט, בעצמו. אני, למה לי לקחת את זה? גם זה טוב וגם זה טוב. והוא מוצא את הדרך, זה מדהים איך בני האדם בסופו של דבר מוצאים את הדרך. מוצאים את הדרך המאוזנת והבריאה לעשות גם את זה וגם את זה. באמת, כמו שאותו הרב אמר לי, נשמע, באמת, אתה לא הולך לעבוד בכל בתי התמחוי בירושלים. אתה הולך לעזור במקום מסוים. אז רבי חנינה, כאשר הוא מחזיק בשלמות המעשים אחד, ומאידך, בכוח התורה הוא יכול לדחוב את העקב. כאשר אדם הוא כזה, גם שיוצא אותו הרוד ומקיש אותו, אין לו בכלל אחיזה באדם כזה. אין לו... ותלמדו מזה, תלמדו, אני אומר, יש פה לקח חשוב מאוד. לפעמים אדם לומד תורה, אבל עדיין הוא לא מצליח להתרומם. הוא לא מצליח להתרומם, הוא מרגיש שהנחש כרוך לו על עקבו. ולעניות דעתי הפתרון הוא עשיית חסדים עם הגוף. אבל עשיית חסדים עם הגוף. וגם אומר המהר"ש שזה מעלת, בהמשך הסיפור, הרי המדרש על אגרת בת מחלת, שם כתוב בהמשך שאביי, נחמני, הוא גירש אותה לגמרי. ואומר המהר"ש, זה בגלל שהוא היה גם בעל מעשים טובים. והדבר ידוע, שגם אביי היה בעל מעשים טובים. כן, כן, לא, הם בהמשך המדרש. המשך המדרש.
למה חמין לא...
זה באמת שואלים שם הפרשנים. פרשנים על אתר שואלים למה, מה ימי רביעיות וימי חמישי. לא, הם שואלים קושיה יותר גדולה, אני אסביר. בלילי רביעיות ובשבתות, אנשים לא מסתובבים ברחוב. ככה אומרת הגמרא. יש לזה כמה סיבות, סיבה אחת שבימים האלה יורדים גשמים, קדוש ברוך הוא מכוון שיורדים גשמים, וסיבה אחרת זה עניין פרוצדורלי עם ההליכה לשוק ובשבתות שאסור לצאת. ובאמת אנחנו רואים שרבי חנינה, רבי חנינה אומר, תראה, בימים האלה אנשים לא נמצאים, וגם הדבר הזה יש לו מקום בעולם. יש לו, שאלה, למה יש לו מקום בעולם? וזה נקודה יותר עמוקה, שעוד מעט נגיע אליה. רבי חנינה לוקח את אותו ארוד. רק תזכיר לי שאני, אין לנו הרבה זמן, כי יש פה איזה, אמרו לי לסיים בזמן. רבי חנינה לוקח את אותו ארוד, מרים אותו, מניח אותו על כתפו, ולוקח אותו לבית מדרש. שאלתי את עצמי, זו פעולה מאוד מוזרה, מה זה? מדביר, אבל אתה יכול להשאיר את זה בשטח. אתה רוצה לקחת איתך, אתה לוקח את זה איתך לבית המדרש. גם הבן איש חי פה כותב את הדברים. בן איש חי אומר, הוא מסביר, אני אשתמש בדברים שלו. זה לא אותו יסוד שכתוב שם. הרמה של הארוד מלמטה למעלה, והנחה אותו מול ההנחה מול הכתפיים בא ללמד אותנו משהו. כאשר אני שם משהו על כתפיים, דבר כזה, מה אני עושה? מה אני עושה? מה אתם חושבים זה בא ללמד? כשאני לוקח משהו ומרים אותו לפה, מה אני רוצה? לקדש, עוד משהו. משייך, עוד. אני חושב שזה נטלו על כתפו והכניסו לבית המדרש. זה בדיוק אותו רעיון שאמרנו קודם. אדם צריך לבחון את מציאות החטא. צריך לבחון, כאשר אני מרים אותו ושם אותו על כתפיי, אני מרומם את זה כדי שתהיה. זה כמו הסתכלות במיקרוסקופ. אני לוקח אותו ומביא אותו אל בית מדרש. אני מכניס אותו פנימה אל בית המדרש. אני רוצה ללמד את האנשים מהי סיבת החטא ואיך אפשר להימנע. ואיפה עושים את זה? תנא דבי רבי ישמעאל, אם פגע בך מנוול, מושכהו לבית המדרש. כלומר, אם באמת אתה נפגע, נשאר אותך ארוד. פגשת איזה נחש בדרך, מושכהו לבית המדרש. לך אל בית המדרש, תדון בנחש. כמובן שהוא מביא נחש מת, לא מביא נחש חי. סוכן להביא נחש חי לבית המדרש, אל תעשו את זה. הוא לוקח את הנחש הזה ומביא אותו לבית המדרש, שם בבית המדרש דנים. אוי כל צמא לכו למים. הלא כל דבריי אש נאום השם. יש בבית המדרש מים. יש אש. אם הוא אבן, הוא נימוח. אם הוא ברזל, הוא מתפוצץ. בעזרת התורה, בעזרת המחשבה הפנימית. דבר מעניין. ששתי הקליפות האלה, עשיו וישמעאל, גם הם משולים לאש ולמים. והדבר ברור, כי אש ומים, יש בהם משהו דואלי. מצד אחד, המים זה מקור החיים. זה מרווה את הצמה של כל הבריאה כולה. מצד שני, דבר נימוח, אומר המהר"ל, הקשר לפרשת נוח, אומר שהקדוש ברוך הוא בחר למחות את היקום דווקא במים. למה? אתם מכירים את זה? למה דווקא במים? למה לא באש? הוא אומר, אומר המהר"ל, כאשר משהו נמחה במים, הוא מאבד לגמרי, החומר מתחלק במים, כמו נעלם. לעומת זאת, כאשר אתה שורף, נשאר אפר. אז המים והאש, זה מעניין, כי אנחנו עסוקים בסמלים, המים והאש מצד אחד זה התורה, אבל מצד שני זה מזיקים. ואיך אפשר? וכאן יש איזה רעיון עמוק, לא אגע בו, תסתכלו ביערות, אבל ככה, ממש בקוצר. ישמעאל הוא בן של אברהם. עשיו הוא בן של
יצחק.
בטוח שכל אחד מכם שאל את עצמו, איך יכול להיות שמקדושי עליון כאלה, אבות האומה, יוצאת הקליפה הזאת? יוצאת הקליפה? יעקב, מיטתו שלמה. יעקב אין קליפה. אבל מאברהם יוצאת קליפה. מיצחק יוצאת קליפה. כאשר יש קליפה, כאשר יוצאת ממך קליפה, מטוב לא יצא רע. אבל כשיוצאת קליפה, מה זה אומר שהקליפ... יש משהו לא בסדר, חס ושלום. כתוב בספרים שאברהם היה שלם ויצחק היה שלם. אלא מה? הקליפה הזאת היא דבר ש... כשהיא נמצאת אצל אדם שלם, היא יכולה לשרת אותו למעשים טובים. לדבר גדול. לדוגמה, קנאה. קח נותן רב צדוק דוגמה. כאשר אדם אוחז בקנאה, אז תגידו, קנאה זה לא טוב. אומר רב צדוק, לא, יש קנאה שהיא טובה. קנאת סופרים תרבה חוכמה. ממון, חמדת הממון. חמדת הממון יכולה להיות תועלת, כאשר הממון הזה אתה לא דורש אותו רק לטובת עצמך, לטובת הכלל. אצל אברהם, המיזוג הזה היה טהור, שלם, אבל אצל בניו לא. אחד לקח את הקליפה, אחד לקח את, את השאר, את הגרעין. אותו הדבר גם אצל בנו, אצלו זה היה בטהרה, בשלמות. ומסבירים בחסידות שאצל כל אחד הוא הוליד קליפה שהיא הפוכה מהמידה החזקה שלו. אצל יעקב אנחנו לא מוצאים את זה. ודיברנו ברמז על השם יעקב. שהשם יעקב יש בו את האלמנט הזה שנקרא עקב. אבל קודם לעקב מה יש? יוד. ודרשו... וידו אוחזת בעקב עשיו. כאשר היד היא שלמה, כאשר היא יוד, כן, שרומזת על שמו של הקדוש ברוך הוא, אז אפשר לאחוז בעקב. אפשר ליצור את המיזוג האידיאלי, השלם, בין הרוח לגשם. יש שלמות! והשלמות הזאת הולך איתה רבי חנינה בן דוסה. והמדרש מבקש ללמד אותנו את השלמות הזאת. כדי שלא יוכלו כל הקליפות הרעות האלה להזיק אותנו. שלמות שבין תורה למעשים טובים. נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש. אמר להם, ראו בניי, אין ארוד ממית. ארוד לא ממית. ארוד לא ממית. אלא חטא ממית.
הפספוס, ההחטאה, כאשר אדם לא משתמש בכוחות האלה, אלא במקום הראוי להם, אז זה פספוס. עשינו פה איזה סיבוב כזה, זה סיור, אני מציע לכם קצת לעיין יותר במקורות למטה, יש פה הרבה מה לראות. אבל זה היה כדי להראות איך הרעיונות הנפלאים שפגשנו ברב בפעם הקודמת, וגם הרעיונות הנפלאים שכתובים פה בספרי החסידות, ספרי הפנימיות, נכנסים יפה יפה במדרש הזה עם רבי חנינא בן דוסא.